אנחנו עצרנו באמצע אות A במאמר אלף פקודי תפשין למד. אנחנו נעשה סיכום של הקטע הקודם שלמדנו, עצרנו לקראת סיומו, אנחנו צריכים להשלים אותו. אנחנו פה למדנו...
286?
אנחנו פה למדנו שיש הבדל בין שתי הפעמים שכתוב בפסוק משכן, פעם הראשונה כתוב משכן סתם, ובפעם השנייה כתוב משכן העדות. אמרנו שהפעמיים משכן בא לרמז על שתי בחינות, על שתי דרגות בהשראת השכינה. הבנו שכתוב, זה הוא הביא בסוף ב', הביא שכתוב בלקוטי תורה, הוא מביא מהאריזל, שזה ההבדל בין מצוות עשה, למצוות לא תעשה. שמצוות עשה, אמרנו, זה קשור לאות ווקי, מצוות לא תעשה, קשור לאות יודקי. שזה, הוא קרא לזה עבודת המידות, או עבודת המוחין. ומה ההבדל בין מידות למוחין? אז התחלנו את עוד ג' להסביר, שזה ההבדל בין המושג שנקרא נסתרות, או נגלות. אמרנו שהמידות הם נקראים נגלות, והמוחין נקרא נסתרות. והערכנו בזה ולהוכיח שכשאומרים על המידות שהם נקראים נגלות, דהיינו שכל עניין המידות זה לזולת, אז הראינו שהמידות נקראים לזולת בכל הפרמטרים של המידות. לא רק מתי שהמידה באה לידי ביטוי בפועל, אז כמובן שזה בא לזולת, אלא גם כשהמידה מתעוררת בלב, גם אז היא מתעוררת רק בגלל שקיים מציאות של זולת. כי אם לא היה קיים מציאות של זולת, לא היה בכלל יכולת להתעורר שום עניין של מידה למישהו, כי אין מציאות של זולת. הבאנו את הדוגמה מאברהם אבינו, שאצל אברהם אבינו כתוב שהוא היה... בצער, כשהוא לא יכל להשפיע לאותם אורחים שלא היו קיימים, מכיוון שלא היה השמש יצא כחום היום. עצם הדבר שהוא התעורר ברגש הזה, למרות שבפועל לא היה במציאות אנשים, אבל זה מראה שהאנשים ברעיון שקיימים והיו קיימים, עכשיו חסר לו למה הם לא קיימים. רק הזולת יכול לעורר את עניין המידות. זה במידות, במוחין, דיברנו להפך. מה זה מוחין? מוחין זה לעצמו. אז אמרנו גם פה בכל הפרמטר. אפילו, ודאי שיש את השלב הזה במוחין, שאדם לומד עם עצמו ובינו לבין עצמו, והראינו שאפילו הסנהדרין כדי להגיע לעומק הלמידה, אז מה ההלכה, המשנה אומרת עליהם, שהם היו יושבים כל הלילה, לפי רש"י עם עצמם, לפי הרמב"ם רק עם החברותא, זאת אומרת שלמידה רצינית זה דווקא כשאדם עם עצמו, הזולת לפעמים יכול רק להפריע. אמרנו שלמרות שכתוב שהזולת מחדד את הלימוד, כמו שנאמר, הוא מתלמידה יותר מכולם, אבל זה רק מביא את ההרחבה של הרעיון, אבל לא את נקודת העניין, נקודת העניין זה אדרבה אדם בינו לבין עצמו, וגם כשאדם כן משפיע לזולתו, דבר שכל, עדיין זה נקרא שהשכל הוא בהיעלם. למה? אמרנו זה בשתי הכיוונים. גם כשהוא נותן, הוא נותן רק את החצוניות של השכל. את הפנימיות של השכל זה נשאר לעצמו. אז במילא השכל הוא עניין של היעלם. ואמרנו שגם מה שהוא כן מגלה, גם מה שהוא כן מגלה לזולתו, אז הוא מגלה לזולתו לא כי... שכל במהות שלו דורש שאתה חייב זולת. אתה פשוט עושה טובה לזולת כרגע, ואתה נותן לו יכולת להכיר משהו. אבל לא בגלל שאם לא הייתי נותן לזולת את השכל, היה חסר בעצם
אותך. חברותה זה זולת?
חברותה, הבנו. הבנו מהרמב״ם שהרבי הבדיה, כשחברותה זה לא ממש זולת. חברותה זה עדיין, ככה הביא לגבי הסנהדרין. פה עצרנו באמצע, ועכשיו אנחנו רק צריכים להשלים את הנקודת ההסבר הזו, שעניין המוחין, עניין השכל, זה אדם כשלעצמו, ואדרבה, זולת מפריע, אז עד עכשיו דיברנו על מושג של זולת במובן הפשוט. פשוט, זולת, מישהו אחר. כאן הוא אומר אפילו בעומק יותר. גם כשאדם לומד עם עצמו, הוא צריך לדאוג שהזולת לא יפריע. לא הזולת האיש השני, אלא באדם עצמו יש את הזולת שבו. שהזולת שבו יכול להפריע לשכל. מה זה הזולת שבאדם? אז נקרא את הלשון
ונראה.
אז הוא אומר כך, הוא לא הוסיף. אנחנו באמצע אותי. זה שהשכל הוא למעלה משייכות לזולת, זה מה שאמרנו, ששכל, במהות שלו, לא שייך לזולת, וזה לא בנוי מזולת, וזה לא מחייב שיהיה זולת. הכוונה בזה היא, עומק הכוונה בכך שאומרים, ששכל זה לעצמו ולא לזולת, לא רק לזולת שמחוץ לאדם. זה לא בא רק לשלול, שאם אתה רוצה להבין טוב את העניין, אתה צריך שהזולת לא יפריע לך, דהיינו מישהו אחר. לא רק הזולת שמבחוץ, אלא גם העניינים שבאדם עצמו, שהם זולת לגבי השכל. יש באדם עצמו נפש שלמה, עם מערכת שלמה, ויש במערכת הנפשית חלקים בעניינים שהם נקראים זולת ביחס לשכל. דהיינו מפרט. והדברים האלה יכולים להפריע לבן אדם כשהוא בא ללמוד. אם יהיה לו את הזולת שבו, דומיננטי, יהיה לו קשה לקלוט את העניינים. ולכן, בכדי לבוא על דבר שכל, כדי להבין משהו, צריך לצמצם ולהעלים כל הכוחות. גם הרצון להבין את השכל. כשאדם רוצה להבין משהו, הוא לא יכול תוך כדי להתעסק עם משהו אחר. תוך כדי הוא רוצה גם לשים לב לעוד משהו. תוך כדי הוא גם חושב על עוד משהו. תוך כדי הוא גם אומר על עצמו, אני מאוד רוצה להבין את מה שאומרים לי. כל המסביב, הם מפריע. עכשיו תתרכז במה שאומרים. ברגע שאדם, גם הרצון לדעת, מפריע לדעת. אתה רוצה לדעת מצוין, זה צריך לבוא אליך לפני שבאת לשיעור.
אבל אם אין לך רצון, איך אתה
תדע? לכן, אני אומר, אז אני עונה. לפני שבאת לשיעור, צריך שיהיה לך רצון לבוא. אבל אחרי שאתה כבר יושב, אתה לא צריך, אני רוצה ללמוד. אתה כבר יושב, זהו, עכשיו תשמע את העניין. אם אתה תוך כדי הלמידה, כל הזמן תחשוב, אני רוצה, אני רוצה. זה יפריע. נראה את הלשון. ולכן, כדי לבוא על דבר שכל, צריך לצמצם ולהעלים כל הכוחות, גם הרצון להבין את השכל. למה? כי כיוון שהם זולת לגבי השכל, כל הכוחות שיש באדם, שהם לא שכל, ביחס לשכל הם נקראים זולת, הם מבלבלים להבנת השכל. אז הם מפריעים. אתה לא יכול תוך כדי שאתה רוצה ללמוד משהו, להיות מונח ובעוד דברים אחרים. הם מבלבלים ומפריעים לך. כמו הזולת שמחוץ לאדם. כמו שהזולת כפשוטו שנמצא מחוץ עליך, מפריע ללמידה, אתה צריך ריכוז ושקט. אותו דבר, הזולת שבאדם עצמו, הם גם מפריעים. ועל דרך זה לאידך, אותו דבר, גם כשאתה כבר כן מבין, וגם כשהוא מבין את השכל, ההשגה היא בריחוק ובהבדלה משאר העניינים והכוחות שבאדם. עכשיו, גם שהבנת כבר, זהו, הבנתי, השכל במהות שלו הוא משהו באין ארוך לכל שאר הכוחות שלך. אין קשר בין מה שאתה מבין לאוכל שאתה אוהב, אפילו לא לרגשות שאתה מרגיש, או לרצונות שלך על מה שאתה עושה. התובנה זה עולם בפני עצמו. יפה, זה הוא יתייחס לזה עוד שורה אחת, שאלה מצוינת, אבל קודם כל צריך לדעת שהשכל, כל הדברים האחרים שמחוץ אליו, ביחס אליו הם נקראים זולת. ולכן, אם הם קיימים בעת הלמידה, הם יפריעו לך ללמידה, ואחרי שכבר הלמידה הושגה ואתה הבנת, תדע לך שיש לך כאן משהו שהוא מעל הכל. יש כאן שאלה מצוינת, הרי השכל פועל על הרגש, הוא מוליד את הרגש, אז רואים שיש כן שייכות בין השכל לכל שאר הדברים? אז מיד הוא מתייחס לזה ואומר, וזה שהשגת השכל מביאה בכלל למידות שבלב, זה שאנחנו רואים בפועל שככה התהליך אצל הנפש עובד, שכשאתה מבין משהו, אז ההבנה מחלחלת ללב, והיא גורמת לך רגשות מסוימים, ועד למעשה בפועל, אדם עושה דברים, הוא מבין שכך צריך להיות, אז הוא עושה. אז לכאורה המעשה הוא מושפע מהשכל. הרגשות מושפעים מהשכל. אז גם אני אומר שהשכל הוא כאילו דבר מנותק וכל השאר נקראים זולת לגביו. כמו שנאמר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, התלמוד, מה עניינו? שהוא מביא את העשייה, אז איך אני מנתק כל כך את השכל מכל הכוחות ואומר שהם נקראים זולת לגבי השכל?
אבל זה אפשר שאתה לומד, אתה יכול ללמוד...
אנחנו כרגע שואלים על עצם הלמידה. האם הוא מנותק משאר הכוחות? אם הוא מחייב את שאר הכוחות, אם הוא מביא את שאר הכוחות, אז הוא לא מנותק מהם לכאורה, לכאורה הוא קשור אליהם. אז אומר כאן נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר, אתה יודע למה השכל פועל על המידות? אתה יודע למה השכל פועל על המעשה? הוא לא מפני שעניין השכל הוא לפעול בעמידות ובמעשה. זה לא בגלל ששכל תפקידו להשפיע על הלב. לא. שכל עניינו כשלעצמו. שכל עניינו שכל. אין לו שום קשר ללב. אין לו שום קשר למעשה. אלא מה? הרי בכל זאת הוא פועל. זה מה דבר מעניין. אלא לפי שהשכל הוא בדוגמת אור. השכל, כשאתה מבין משהו, כמו שהדלקתי את האור בחדר, שמאיר בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום בנפש שלך, בכל חלקך, הכל נהיה עכשיו מואר. ברגע שהכל מואר, אז כמו אתה מדליק אור בחדר, אז בדרך מילה אתה מתנהג אחרת, כשאתה רואה את הדברים, אתה לא נתקע בספסל, אתה יודע מה להרים, אתה יודע מה חשוב, אתה יודע, האם האור גרם לך לא להתקע בספסל, או שהאור הוא אור? האור לא, אין לו שום דבר עם ספסל. האור הוא אור. רק אחרי שיש אור, החדר מואר, אז בדרך ממילא, אתה גם יודע איך ללכת, אתה יודע במה לא להתעקע, וכן הלאה. זה לא שתבוא ותגיד, תבוא לחנות, אומר, אני צריך מנורה מיוחדת, אני צריך לקנות, אני רוצה מנורה שגורמת לא להתעקע בספסלים. זה הסוג המנורה שאני רוצה. אין כזה מנורה. אין כזה מנורה. למה? כי המנורה לא מיועדת למטרה הזו. המנורה מביאה אור. כמובן, כשיש אור, קורים הרבה דברים. אבל הדברים שקורים הם לא האור עשה אותם. אותו דבר בנפש. כשאתה מבין משהו, כשהשכל שלך מאיר בנפש שלך, מה נכון? אז כל המערכת יודעת עכשיו איך לפעול נכון. אז הרגשות שלך פועלים בכיוון הנכון. אז המעשה שלך פועל בכיוון הנכון. כי הדלקתי את האור. אבל זה לא בגלל שהשכל תפקידו להשפיע על המידות או על המעשה. נראה את הלשון בפנים. לפי שהשכל הוא בדוגמת אור שמאיר בכל מקום. ומזה מובן, בפעולת השכל על כל הכוחות והעניינים שבאדם, כשהשכל משפיע על כל המערכת, אין מתגלה עניינו של השכל. זה לא הפירוש הוא שברגע שאתה התעוררת ברגשות מסוימים, אז עכשיו, או, העניין עכשיו מובן. מישהו יראה אותך עושה משהו, הוא יגיד, אני מבין כבר כל מה שהוא מבין, גם כן. המעשה מגלה את ההבנה? שום דבר. אתה רואה מעשה מסוים שמישהו עושה, אתה לא יודע מה ההבנה שלו ולכן הוא עשה. זאת אומרת, אם המעשה היה תוצאה מחייבת מהשכל, אז כל מעשה, אתה צריך לזהות איזה שכל השפיע עליו. זאת אומרת, המעשה הוא לא מחויב מהשכל, והוא לא מגלה את השכל. השכל מאיר לך, וכשהוא מאיר לך, אז אתה פועל בהתאם לזה. ואם באמת מאיר לך השכל משובש, חשבת שהגעת למסקנה מסוימת וחשבת שהיא נכונה, והתובנה שלך הייתה עקומה. מלפי דעתך זה נהיה לך מואר ועשית, עשית שטויות. כי כמו שאדם ידליק אור כחול, אור ירוק או אור צהוב, ובהתאם לזה הוא יראה את הדברים בצורה כזו או אחרת, או שנקרא טעות אופטית כזו או אחרת. השכל הוא רק מאיר. מה אתה עושה כתוצאה מכך שהאירו לך? זה כבר עניין שונה, הוא כאילו זולת לגבי השכל. ועל פי זה יש לומר, במילא מה המסקנה? שדזה שמוכין הם נסתרות, זה שקבענו בתחילת הדרך ואמרנו, שמידות הן גלויות, נגלות, ומוכין זה נסתר, הוא שהם בעלם, מוכין זה בעלם בכל הפרמטרים, גם העניינים והכוחות שבאדם עצמו. דיינו, מוכין, שכל, לא יכול לסבול זולת, במובן הפשוט, אפילו לא יכול לסבול את הזולת שבעצמך. זה רוצה, שכל זה משהו נקי, מנותק. מידות בדיוק להפך. מידות בכל מקום שהוא קיים, בכל הרמות, צריך זולת. כי מידות עניינו נגלות, ומוכין עניינו נסתרות. כל זה אנחנו לומדים, כמובן לא, אומרים כרגע, ניתוח של נפש האדם. כן? אנחנו לומדים כאן כדי להבין את הפסוק בפרשה על פי פנימיות, ובעיקר מה עבודת השם שנדרש מיהודי. עכשיו את כל זה אנחנו נחבר לשתי הבחינות במשכן שכתובים בפרשה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. עכשיו אנחנו ניכנס מאות וב, אבי מתחיל אחרי כל ההקדמה של חמש הפרקים הראשונים, עכשיו נקשר את כל זה לפסוק שאיתו פתחנו את הפרשה. אז נראה את אות וב, וזהו, עכשיו נבין מה כתוב בפסוק. הפסוק אומר, אלה פקודי המשכן, זה עניין אחד. אחר כך הוא ממשיך ואומר, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אז נראה איך שבמילים האלה בפסוק כלולים כל הרמות שדיברנו עליהם קודם בעבודת השם. יש עבודת השם שנקראת עבודת הלב, ויש בעבודת השם מה שנקרא עבודת המוח.
זה שתורה.
בוא נראה. משכן סתם, שכתוב אלה פקודי המשכן, בלי שם לוואי, בלי תוספת, המשכן, הוא עבודת הלב. המשכן סתם זה הלב, זה עבודת הלב. עבודת הלב זה אהבת השם, ויראת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת עבודת הלב. ולכן, מכיוון שמדובר בעבודת הלב, לכן נאמר, לכן איך עבודת הלב מוגדרת במילים של הפסוק, עם משכן. לא רק שאין כאן תוספת של מידת שם לוואי, אלא לא כתוב משכן, המשכן. בהי הידיעה. שומעים היה ידיעה פירושו שהדבר ידוע, הדבר גלוי, הדבר מפורסם. מה אמרנו, מה הגדרנו קודם? שמה עניינם של המידות? מידות הם גלויים, מידות הם מפורסמים. אז לכן זה נאמר המשכן, בי הידיעה. כי מידות שבלב, כשאנחנו מדברים על המידות שבלב, אנחנו מדברים על עבודת המידות, הם בחינת גילוי. המידות שבלב זה גילוי, כיוון שמידות שבלב זה גילוי, אז לכן כתוב המשכן, בי הידיעה. זה החלק הראשון. ואילו משכן העדות, מה?
מידות זה רגשות בעצם.
מידות זה הרגשות.
אמושן,
אמושן. משכן העדות, לעומת זאת מה שכתוב בפסוק, משכן העדות, משכן העדות זה כבר משכן, כן, משכן עם תוספת, לא המשכן, משכן העדות. זה כבר אומרים, זה משכן, זה השראת השכינה, אבל של משהו מוגדר, מסוים, שקשור לתחום של עדות. מה זה? אמרנו כבר קודם, דעניין העדות הוא על דבר הנעלם דווקא, כמובן בלקוטי תורה. עדות, אתה אוסף עדות, פירושו שהדבר שאתה רוצה לדעת, הוא לא ידוע, הוא לא נראה, הוא לא ניכר, רק העדים יודעים את זה. להם יש את האינפורמציה, רק להם, הם ראו את המעשה, הם ראו את המקרה, ואני בא אליהם שהם יספרו לי. זאת אומרת, עדות באה על דבר נסתר, על דבר נעלם. מה זה בעבודת השם הנסתר? הנעלם, עבודת המוחין. או עבודת המוח. עבודת מוחין הם בעלם. לכן כשאומרים משכן העדות, אנחנו מתכוונים לעבודת השם, שעניינו מוחין. מוחין זה לעצמו. מוכין זה בעלם. זאת אומרת, איך התורה מדברת ברמז, שהיא רוצה לדבר על העניין של המוכין, אז היא קוראת לזה עדות. היא מתכוונת לומר, כאן אני מדברת על הדבר הנעלם מהנסתר. ולהוסיף, די במוכין עצמם, יש הרי בשכל, כשאדם לומד, יש במוכין שתי סוגים כלליים. כל מוחין, כל שכל, הוא נסתר, כמו שראינו קודם. אבל בכלל, יש מוחין השייכים למידות, ויש מוחין שהם למעלה משייכות למידות. דיינו, נסביר את זה באותיות פשוטות. למשל, יש נושאים מסוימים שאתה לומד, יש מאמרים מסוימים שאתה לומד, ואתה מיד רואה ומיד יכול לתרגם את הנושא הזה, לעבודת הלב, עד למעשה. אתה מדבר על נושאים ועל מושגים שהם מאוד מאוד שייכים למידות. לעומת זאת, יש נושאים, יש מאמרים או עניינים שאתה לומד, והם מאוד מאוד מופשטים, הם מאוד מאוד נעלים, ההשגה שלהם גם מאוד מאוד דקה ונשגבה, ואתה לא יכול, גם אם הבנת אותם, ואחרי שהבנת אותם, לתרגם אותם ללב, מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד קשה, כי זה דברים מאוד מאוד נעלים. לא כל דבר של שכל יכול להיות מתורגם למידות. אז אנחנו אומרים שמוחין זה בהלם, איזה בחינה במוחין נקראים מוחין בהלם? בעיקר? אותו רמה של מוחין שהם לא שייכים למידות, זה העיקר המוחין הנעלמים, זה מוסיף בסוגריים. הוא להוסיף, זה במוחין עצמם, עיקר העניין, זה משכן העדות, כשאנחנו אומרים משכן העדות, ומתכוונים במילה עדות למושג, לעניין שהוא נעלם, שעדות הוא בדבר הנעלם, הוא בפנימיות המוחין שלמעלה משייכות למידות. אז כשמדברים כאן על משכן העדות, אומרים ליהודי במילים פשוטות, אתה צריך להתבונן וללמוד עניינים של תורה, עניינים של אלוקות, עניינים של חסידות, גם דברים שהם מוחין בעצם, גם דברים שאתה לא
שימוש.
תוכל להוריד את זה ישר
משל.
זאת אומרת, אז מה בעצם אומרים ליהודי משכן העדות? מה אומרים לו? מה הדרישה מיהודי במשכן העדות?
שילמד
את הדברים, גם את אלה הדברים שהם לגמרי נעלים. נעלים, אתה יכול להבין, אבל גם אחרי שהבנת אתה מרגיש שזה, וואו, זה משהו נעלה ביותר.
זה רחוק.
זה כאילו עמוק ורחוק.
זה לא יכול,
זה
לא... ועניין משכן העדות הוא, מה בעצם הדרישה מיהודי? מה הרמז במילים? תדאג שיהיה משכן העדות. מה זה משכן העדות? שההשגה באלוקות, כולל גם ההשגה דפנימיות המוחין, מתאחדת עם האדם המשיג. תעשה משכן אצלך בנפש מהעדות. דהיינו, תלמד את הדברים הכי עמוקים, הכי נעלים, הכי נסתרים, שזה ישכן אצלך, שזה יהיה משכן אצלך.
מה מעיד על האלוקות?
מעיד זה רמז, המושג להעיד אמרנו, זה אומר שמדובר כאן בדבר נסתר, דבר נעלם, שרק העדות יכולה לספר על כך. תשכון, שישכון אצלך במוח גם עניינים כאלה שהם בגדר עדות.
שם היו לוחות, העדות היו לוחות.
ועניין משכן העדות הוא שההשגה באלוקות מתאחדת עם האדם המשיג. אתה משיג עניינים עמוקים וזה מתאחד איתך. ועד שמציאותו הוא זה שהוא משכן העדות. אומרים על היהודי, אתה משכן העדות. אתה משכן, אתה מקום שבו שוכן העדות. כאילו, אדם יכול לדעת ולהבין עניינים מאוד מאוד עמוקים, ומוחין בעצם, וזה שוכן אצלו. הוא מצווה על כך. באותו מידה הוא מצווה גם שיהיה המשכן של עבודת הלב, ועבודת הלב הגלויה, זה...
זה
שתי דברים.
זה
כמו אור שפועל. שתי עניינים. וזהו, במילא מובן גם, מה כתוב בפסוק, אשר פוקד על פי משה. על איזה משכן מתייחס המילים אשר פוקד על פי משה? הבאנו במאמר שיש כאן שתי אופנים איך להבין את זה. באופן הפשוט זה הולך על השני. משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אמרנו אבל מצד שני גם בפשט, אז אומרים, אלה פקודי המשכן, ובמילא הסיום, אשר פוקד על פי משה, מתייחס גם לראשון. אבל בפשטות זה הולך על השני, אז הוא אומר ככה. וזהו, עכשיו נבין, שגבי משכן העדות, אם אנחנו נאמר שהמילים אשר פוקד על פי משה, מתייחס לדרגה העליונה יותר, למשכן העדות, וזהו שגבי משכן העדות נאמר, אשר פוקד על פי משה. למה? כי בכדי שהאדם יהיה משכן לאור זה, איך אתה יכול להיות משכן למשהו כזה נעלה? איך אתה יכול להיות כלי לעדות, לעניינים כאלה מופשטים? מילא אתה יכול להיות כלי לדבר שהוא בגדר היכולת שלך, אבל העדות, דברים שהם בגדר מעל הכל, הוא על ידי בחינת משה שבכל אחד מישראל. כי אומרים לך, אתה צודק, בכוחך זה לא שייך. אבל מכיוון שאשר פוקד על פי משה, יש לכל אחד את בחינת המשה שבקרבו, ובכוח המשה שבקרבו, אתה יכול להגיע לזה. זה אם נאמר שהמילים אשר פוקד על פי משה מתייחס לאיזה משכן? משכן העדות. אבל אמרנו שעל פי פשעת הפסוק, לאיזה משכן מתייחס? גם לראשון. אז הוא אומר, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, אי אפשר להוציא את הפסוק מפשוטו, הרי כשאתה קורא את הפסוק על פי פשוטו, אתה מתחיל, אלה פקודי המשכן, אשר פוקד על פי משה, המילים משכן העדות כאילו בסוגריים, כן? ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, זה אשר פוקד על פי משה קאי, למה זה מתייחס על פי, אשר פוקד על פי משה? גם על אלה פקודי המשכן, זה מתייחס הרי גם לראשון, כי על ידי העבודה זה משכן העדות מוכין, גם המידות משכן סתם הם באופן אחר. תדע לך, בתחילה, במושכל ראשון, מה משה שבך, כאילו נאמר ככה, משה שבך כל אחד ואחד, זה הכוח הפנימי העצום שקיים אצל כל אחד, מתי אתה צריך לגלות אותו, להשתמש איתו, לדעת שיש לך אותו, כשיש לך, כשאתה עומד בפני דרישה, בדבר מאוד גבוה, משכן העדות, אמרתי, תדע לך, איך אני יכול להגיע לזה, אשר פוקד על פי משה? עכשיו אומרים לך, אחרי שאתה יודע את זה, תדע לך שגם המשכן סתם שאצלך, הוא יהיה ברמה אחרת.
הרגשות
שבלב יהיו ברמה אחרת. כי מדובר ביהודי כזה, שאצלו מאיר העדות על פי משה. אז בסוף, אז המשכן הראשון גם יהיה על פי משה. היינו גם יהיה הרבה יותר נעלה. כן, כי על ידי העבודה, למשכן העדות, אם יהיה אצל יהודית העבודה של מוכין, משכן העדות, גם המידות, מה זה המידות? המשכן סתם הראשון, הם באופן אחר. הם באופן אחר, זאת אומרת, זה ברמה אחרת לגמרי. כמו שנתבהר לאל סעיף A, שהמוכין הם דוגמת אור, שמיר בכל מקום. כשהאור מאיר, אז כל המערכת פועלת אחרת לגמרי. אז אם כך יוצא, מה שבעצם יוצא, שאנחנו הסברנו עד עכשיו, את שתי הבחינות במשכן, אמרנו הרי בכמה אופנים איך אפשר להסביר את שתי הרמות במשכן. אפשר להסביר את שתי הרמות במשכן, אמרנו בתחילה, או שאחד זה צדיקים ואחד זה בעלי תשובה, או ששניהם זה בתשובה, או ששניהם זה בצדיקים. וכשסיימנו, אמרנו ששניהם זה בצדיקים, אמרנו אז מה ההבדל בצדיקים עצמם בין שתי הבחינות במשכן? אמרנו זה מצוות עשה, זה מצוות לא תעשה, זה מה שדיברנו עכשיו. מצוות עשה ומצוות לא תעשה זה וווקי או יודקי, מוכין או מידות, הנסתרות או הנגלות. אז שתי הבחינות הללו, הנסתרות והנגלות, המצוות עשה והמצוות לא תעשה, שבעבודת הצדיקים עצמם, זה שתי הדרגות במשכן סתם ובמשכן העדות, זה שתי הבחינות הללו. עכשיו נראה עוד קטע אחד. אנחנו הרי אמרנו קודם עוד משהו. אמרנו ששתי הדרגות הללו זה הולך או על צדיקים ובעלי תשובה, או שתי דרגות בתשובה. עכשיו אנחנו נראה איך זה מתחלק בין צדיקים לבעלי תשובה. זה נראה עוד קטע אחד. והנה ידוע, שהמעלה דה עבודת התשובה לגבי עבודת הצדיקים, מה ההבדל בין עבודת התשובה לבין עבודת הצדיקים? מה ההבדל בין עבודת השם בסדר מסודר, האלוקים עשה את אדם ישר, כי הם עבודת הצדיקים, לבין אדם שהוא בעל תשובה, החליט לפרוח ולעזוב. מה ההבדל? אתה יכול לראות הבדל גלוי בהתנהגות שלהם.
ההתלהבות,
בחוסר סדר, בעוצמות. שעבודת הצדיקים היא בסדר ועד רגע. מי שעבודתו היא עבודת הצדיקים, אז עבודה שלו היא עבודה מסודרת, שקולה, הוא יודע מה בדיוק צריך ומה הוא עושה והוא מתוכנן וכל פרט במקומו וכן הלאה. לעומת זאת, עבודת התשובה, בעל תשובה רוצה לחטוף ולמהר ולהשלים ולתקן, אז הוא באופן של לדלג שור, הוא מדלג, הוא רץ, הוא כמו שאדם תופס משהו, התלהבות חזקה, ודאי, ודאי, שלא בהדרגה, זה בלי סדר. בלי הדרגה. זאת אומרת, ההבדל בין עבודת הצדיקים, שזה עבודה מסודרת, לבין עבודת הבעלי תשובה, שזה בלא הדרגה. עכשיו הוא אומר, לפי מה שאמרנו, שהחלוקה בשתי הדרגות הללו, משכן ומשכן העדות, מידות או מוכין, היי תתאה, רעילה, כמו שדיברנו קודם. מלכות או בינה? מה יוצא לפי זה? שצדיקים קשורים לאית התא, למלכות. אמרנו שצדיקים זה קבלת המלכות שמיים. התשובה, בעלי תשובה למים שייכים? לבינה, ככה הוא מביא. למה? אז הוא אומר ככה, עכשיו אנחנו נבין את זה. אחרי שהצברנו את ההבדל בין מוחים למידות, זה יהיה יותר מובן. נראה את הלשון, הוא אומר ככה. ויש לומר שמהביורים בזה שתשובה דווקא היא בבינה, מה שאמרנו, שתשובה קשורה דווקא לבינה ולא כמו עבודת הצדיקים שקשורה למלכות, אז מה, בצדיקים אין בינה? אין למידה? אין עומק? אין שכל? ודאי שיש. למה אני אומר שרק עבודת התשובה קשורה לבינה? זה אומר, אף שגם בעבודת הצדיקים ישנה גם עבודה שמצד המוחין, כולל עבודה שמצד פנימיות המוחין. אצל צדיקים ודאי שיש בינה. למה אני בא ואומר, לא, הבעלי תשובה, הם מסמלים את ההי העליונה, הבינה. והצדיקים מסמלים את ההי התחתונה, שזה מלכות. ומה בצדיקים? אין את ההי העליונה, ודאי שיש. אז הוא אומר, הוא כעיקר מעלת המוחין על המידות הוא, מה ההבדל בין מוחין למידות שדיברנו קודם בעריכות, ומה בא לידי ביטוי הייחודיות של המוחין יותר מהמידות, מה אמרנו?
נגלה
ונסתר. שייך למציאות שלך, או מעל המציאות שלך. כן? המוחין זה מעל המציאות שלך, זה יש, אפילו החלקים בנפש שלך יכולים להיות זולת לגבי זה, כן? דיברנו קודם. המוחין זה למעלה מהמציאות שלך, ומידות זה בתוך המציאות שלך. כן? יצא אם כך, מה ההבדל בין, בעל פה ואז נקרא בפנים, מה ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת הבעלי תשובה? הבעל תשובה הוא יוצא מהמציאות שלו, הוא יוצא מהסדר שלו, הוא מסמל את עבודת המוחין, לכן הוא קשור לבינה. לעומת זאת הצדיקים, בוא נראה מה כתוב כאן קודם, לעומת זאת הצדיקים עניינם סדר מסודר, נראה את הלשון, כי עיקר מעלת המוחין על המידות ושהאור דמוחין הוא למעלה, הוא בהבדלה ממציאותו של האדם. מה הסברנו קודם? שעניין המוחין מה זה? שהוא מובדל מהמציאות של האדם, ולכן עניין המוחין, שזה בינה, הוא בעיקר בעבודת התשובה, כי הבעל תשובה הוא בדיוק מתאים להגדרה של מוחין. למה? כי מה עניינו של מוחין? הוא יוצא מהסדר, יוצא מעצמו, זה היציאה, זה הנסתרות. כנל סעיפי, ולכן עניין המוחין בינה הוא בעיקר בעבודת התשובה. הדילוג והיציאה ממציאות. עבודת הבעל תשובה זה, הוא יוצא מהמציאות, יוצא מהסדר, יוצא מהנורמה, הוא יוצא הוא מרגיש כל הזמן שהוא צריך לברוח אפילו מההרגלים שלו, מעצמו. הוא מרגיש שכל דבר הוא זולת לגבי מה שהוא היה רוצה. זה המוחין, לכן עבודת התשובה קשורה היא בעיקר. נכון? הוא בורח ממנה. ועל פי זה, שני העניינים שבמשכן, אז אם כך יוצא, ששני הביטויים שכתוב בפסוק, משכן סתם, או משכן העדות, זה מתאים מאוד לחלוקה בין עבודת הצדיקים, לעבודת הבעלי תשובה. עבודת הצדיקים זה המשכן, ועבודת הבעלי תשובה זה משכן העדות. למה? לעבודת הצדיקים, גם עבודת המוחין, הוא משכן סתם, ומשכן העדות היא עבודת התשובה. כי העדות זה הנסתר, הנעלה, הבריחה, היציאה מהמציאות ומהסדר. זה קשור לעבודת התשובה. ואשר פוקד על פי משה, קשור בעיקר למה? לפי זה? לבעלי תשובה. כי מה עניינו של משה?
ביטול.
ואנחנו מה? לצאת מהמציאות. לבטל את המציאות. זה בדיוק תואם לבעל תשובה. הבעל תשובה מתחבר מאוד לאותיות כאלה של ביטול ויציאה מהמציאות. והקשר זה שני הפירושים באשר פוקד על פי משה לפי ביור זה, אבל סוף סוף על פי אשר פוקד על פי משה הולך גם בפשטות, הוא הולך לבעלי תשובה אבל הולך גם לצדיקים. איך זה תואם לשני הפירושים? יש לומר, עניינו של משה מה זה? מה עניינו של משה? הוא ביטול במציאות, כמו שאומר ואנחנו מה. ולכן עיקר העניין דפוקד על פי משה למי זה שייך? בעיקר במשכן העדות, אלא שאף על פי כן שייך גם לאלה פקודי המשכן. אף על פי כן גם החלק הראשון שייך על פי משה. למה? כי כשאתה עושה עבודת תשובה, הרי תשובה צריך לעשות כל אחד. גם הצדיק שהוא עושה את עבודת התשובה, אז זה משפיע על כל המערכת שלו. כמו שיש את הלשון, הוא מביא, כי על ידי התשובה גם קיום התורה והמצוות הוא באופן נעלה יותר, וכפירוש הידוע בלשון רזל, חזל אומרים, כתוב בפרקי אבות, תשובה ומעשים טובים. למה התשובה ומעשים טובים? שעל ידי התשובה, המעשים יהיו לא סתם מעשים, טובים. שעל ידי התשובה נעשים המעשים, דהיינו מעשי המצוות, מעשים טובים ומהירים. אז יוצא ששתי הבחינות במשכן סתם, או משכן העדות, תואם לגמרי לשתי הבחינות. קודם דיברנו שזה תואם בעבודת הצדיקים עצמם, לבין עבודת המוחים לעבודת המידות. עכשיו אנחנו אומרים באופן אחר, שזה תואם לחלוקה הכללית בין צדיקים לבעלי תשובה. ואחר כך אנחנו נראה שזה גם בבעלי תשובה עצמם, ההבדל בין תשובת התאה לתשובה הילה. למה? כבר אנחנו נסיים את האות. אני אגיד את זה קודם בעל פה. מה זה תשובת התאה ומה זה תשובה הילה? תשובת התאה זה אדם חוזר בתשובה על המעשים שהוא עשה. רוצה לתקן את המעשים שלו. רוצה לחזור למסלול, לקיים ולעשות ולתקן את מה שהוא קלקל. תשובה הילה זה תחושה מאוד עמוקה שאדם מרגיש לא רק המעשה שלי אני צריך להתנצל עליו או לחזור בתשובה עליו. עצם הדבר, הגוף שאני נמצא בתוכו, הוא מפריע להתחבר לקדוש ברוך הוא. הנשמה לפני שהיא הייתה בתוך הגוף, היא הייתה קשורה באלוקות באופן בלתי אמצעי וחיבור הכי גדול. והגוף הוא מפריע לי. אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא בחיבור כמו שהוא היה עוד לפני שהנשם הידה לתוך הגוף. זה נקרא תשובה הילאה. הוא לא, לא שהוא רוצה למות, הוא רוצה בחיים לצאת מהמציאות הגופנית הרגילה שלו. יוצא שתשובה הילאה זה יציאה מהמציאות שלו, ותשובת התאה זה לתקן את המציאות שלו. זה שוב תואם לעבודת המידות, עבודת המוחים. זה נקרא את זה בפנים, זה הסיום של עוד זין. והנה, גם בתשובה עצמה ישנם שני העניינים, למוחים ומידות. גם בתשובה יש את התשובת התאה, תשובת התאה קשורה למידות, ותשובה הילאה היא קשורה למוחין. משכן סתם ומשכן העדות. משכן סתם זה עבודת המידות, זה עבודה של תשובת התאה, במציאות. משכן העדות זה במוחין, בנעלם, זה בינה, זה תשובה, ולא סתם תשובה, אלא תשובה הילאה. זה תשובת התאה, זה תשוב הית התאה. ההית התאה מתחברת לבב. מה זה אבב? במידות, הנגלות. ותשובה הילאה זה להשיב את ההילאה. לאן להשיב את ההילאה? ליוד. איפה זה עבודת? עבודת המוחין. מה הקשר? יש לומר הביאור בזה בעבודת האדם. מה זה נקרא בעבודת האדם תשובת התאה? ומה זה נקרא בעבודת האדם תשובה הילאה? תשובת התאה היא בעיקר בנוגע לעבודת התורה ומצוות. תשובת התאה, אדם חוזר בתשובה לתקן את המעשים הלא טובים שהוא עשה, סור מרע ועשה טוב. היינו שהדילוק שבתשובת התאה, כשאדם עושה תשובה ברמה של תשובת התאה, הוא בנוגע למציאות שלו. בוא תתקן את המציאות שלך, תתקן את הכלים שלך, תתקן את המעשים שלך. ולכן היא נכללת מבחינת המידות, לכן איזה סוג תשובה זה קשור למציאות. אם קשור למציאות זה קשור לעניין של המידות, נגלות. לעומת התשובה היא לה, אמרנו מה זה? ולהשיב את נפשו למקורה כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך בתכלית הייחוד בטרם שנפחה. הוא רוצה להיות מחובר לאלוקות ברמה עוד יותר, הגוף מפריע לו.
זה יהודי פשוט?
זה רמה מאוד גבוהה, שגם יהודי פשוט יכול להגיע להכרה הזו, אבל זה תשובה ברמה גבוהה, שהוא מרגיש שעצם המציאות של העולם מפריע לו, והוא כל הזמן מחפש את האלוקות שמעל המציאות שלו. שעל ידי זה הוא יוצא ומתבטל במציאות. זה כמו עבודת המוחים. הוא רוצה להתנתק, תעזב אותי.
העולם מפריע לו.
הוא עצמו מפריע לו. המציאות של עצמו מפריע לו. ולכן הם מוחים. לכן העבודה הזו קשורה למוחים, זה בינה. אז יוצא, ועל פי זה, שני העניינים שבמשכן, הם גם בתשובה עצמה. ואת אמרנו, יש שני העניינים שבמשכן יכול להיות בבעלי תשובה, שני העניינים במשכן יכול להיות בצדיקים, או צדיקים לעומת בעלי תשובה. כרגע אנחנו מדברים שזה שתי בחינות בתשובה. למה? משכן סתם, תשובת התאה, ומשכן העדות, או תשובה הילה, והביורים, זה שני הפירושים באשר פוקד על פי משה. עכשיו, איך כאן שני הפירושים קשורים לסיומת אשר פוקד על פי משה? האם אשר פוקד על פי משה קשור לתשובה הילאה, או שהוא קשור גם לתשובת התא? יש לומר שעיקר העניין פוקד על פי משה ביטול למציאות ובתשובה הילאה. למה? כי אנחנו מה? ביטול קשור בעיקר לתשובה הילאה, למשה, משכן העדות. אלא שמכל מקום... שייך זה גם לאלה פקודי המשכן. בכל זאת, אשר פוקד על פי משה קשור גם לתשובת התאה. למה? כי על ידי תשובה הילאה, גם התשובת התאה היא באופן העלה יותר. כשיש אצל יהודי את ההכרה הזו, שהוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא בחיבור אמיתי ועליון, אז גם היום יום שלו, המציאות שלו, היא מציאות אחרת
לגמרי. זה משפיע לגמרי. על המעשיבה.
משפיע על הכל. אז המשה ש... מה משפיע על המערכת, משפיע גם על העבודה, גם על העבודה.